אנחנו בסנהדרין דף כ"א עמוד ב', רב יהודה רמי, ארבע שורות לפני השורות הרחבות. רב יהודה שאל סתירה, רמי זה לזרוק בעצם, הוא זרק את זה מול זה. כתיב, הרי פסוק אחד אומר, ויהי לשלמה 40,000 אורוות סוסים למרכבתו. ומה זה אורוות? אומר לנו רשי, זה הבדלה בין שורה לשורה על פני הבית. כמו שיש לנו בשירותים, איך קוראים זה בעברית, שיש כזה קיר מחיצות בין כל תא, אז גם לסוסים יש את המחיצות האלה, וכל תא כזה עם שני מחיצות זה נקרא אורווה. אנחנו בכ"א עמוד ב', אז רבי יהודה שואל, הרי בפסוק אחד כתוב שלשלמה היה 40,000 אורוות סוסים למרכבתו, וכתיב פסוק אחר אומר, ויהי לשלמה 4,000 סוסים. הכיצד אם 40,000 הצטלבאות היו, כל אחד ואחד היו בו 4,000 אורוות סוסים, ואם 4,000 הצטבלאות היו, כל אחד ואחד היו בו 40,000 אורוות סוסים. הצטבלאות, מסביר רש"י, זה הבית, איפה שיש את האורוות. אז או שהיה 4,000... לי נראה הפוך. מה, בבית אחד 40,000 סוסים?
לא, בבית אחד.
כל
בית הצטבלה
כזו,
כי
יש
10 סוסים.
לא, לא,
לא.
הוא אומר,
כאילו,
שיש סך הכל 40,000, בתוך בתים
גדולים. תקרא בגמרא, זה לא נראה לי מה שכתוב. 4,000 סוסים, אני יכול להבין, בבית אחד, עוד איכשהו. אבל 40,000, אני לא מבין. רבי יצחק רמי, כתיב, הוא גם שואל שאלה. פסוק אחד אומר, אין כסף נחשב בימי שלמה למאומה. זאת אומרת, זה לא היה חשוב כלל הכסף, כי היה כל כך הרבה זהב, שהזהב זה מה שהיה חשוב. זה מאוד מעניין, כי מבחינה כלכלית, השאלה היא מה ההשלכות של זה. היום, שהדולר כל הזמן צונח, ואנשים מאבדים את האמון בדולר וביורו, אז מה שזונק לשיאים של כל שבוע הוא כמעט עושה שיא חדש, זה הזהב. וגם הכסף. גם הכסף וגם הזהב. אנשים אומרים, מה אני אעשה עם הכסף שלי? אז הם שמים את זה בכסף, בזהב. סין קונה בלי סוף זהב. פעם סין הייתה קונה דולרים. לסין יש את, נראה לי, את המחזיקה הכי הרבה דולרים בעולם.
כל האנשי און קנו את ארצות הברית.
מה?
כל האנשי און שקנו את ארצות הברית, אגרות חוב.
כן.
כי כל המפעלים הגדולים עכשיו הם בסין.
אז עכשיו אבל סין משקיעה בזהב, כי הוציאו את האימון מהדולר. לאט לאט הדולר יורד יורד. אז מה? הזהב, אנשים מאמינים בו, אנשים אומרים שתמיד יש בו ערך. הזהב, הין, היפני, הוא גם נחשב מטבע יותר סולידי, יותר מה? ילומים, כן, כל דבר שיש לו ערך עצמי, גם נפט עולה. נפט זה, יש מקום לדון, אם נפט זה בגלל זה או משהו אחר. אבל זהב וכסף, זה ברור שזה מה שקורה. כי זהב וכסף, אנשים פשוט מושכים את הכסף מדולרים. עכשיו, מבחינה כלכלית, התנ"ך מתאר לנו מציאות שהיא קשה להבין. הכסף לא היה שווה בימי שלמה לכלום. מה זאת אומרת לא שווה כלום? כסף לא שווה כלום? אז אני תמיד הבנתי שזה גוזמה. הגמרא מבינה על פניה, זה אגדת, שזה כפשוטו.
היה
את הכלו,
היה כזאת רפניות, וכזה שפע, שכבר לא אנשים, לא היה חסר כלום. עוד אלף שקל, עוד בית, עוד...
לא יודע, הכוונה פה לחוז על המתכת כסף. אין כסף נחשב בימי שלמה למאומה, וכתיב ויתן שלמה את הכסף בירושלים כאבנים. אז זה שני דברים שונים. אם זה כאבנים, יש את זה איזשהו ערך. אם זה לא חשוב כלום, אז זה לא חשוב כלום. איזה אחד, לא קשה, כאן קודם שנשא שלמה את בת פרעה, אז באמת, הכסף לא היה שווה כלום. קל. לאחר שנשא שלמה את בת פרעה, אז הכסף היה שווה כאבנים. אמר רבי יצחק, בשעה ש... תאמר לי אתה, מה הטעם? אבנים הם יותר מכלום, יש להם איזשהו ערך. לא, כשהוא ירד במדרגה, אז העושר שלו ירד. משמיים גרמו שהוא יהיה פחות עשיר, וממילא לכסף היה יותר ערך.
לא, מה הסיבה פה אתה חושב? מה הייתה הסיבה כאילו?
בשטח, על פני הקרקע, לא יודע. אמר רבי יצחק, בשעה שנשא שלמה בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים ועלה סירתון, ועליו נבנה כך גדול שברומי. זה מה שהתפתח בסוף להיות המחריב את בית המקדש. זאת אומרת, שלמה, תוך כדי שהוא הולך לבנות את בית המקדש, עצם זה שהוא נשא את בת פרעה, זה כבר העלה את הכוח שיחריב את בית המקדש. החטא הזה בשמיים כבר גורם למחריב להתגדל.
זה לא רק ארבע שנים לטובות?
זה לא נחרב.
לא, אבל כאילו זה, זאת אומרת, נחרץ הדין של המלכות, כבר נחרץ אחרי ארבע שנים של מלוכה.
הדין של בית המקדש, כן. זה מה שהנביא אומר, ש מאז ייסד בית המקדש על אפי וחמתי. הקדוש ברוך הוא אומר, בית המקדש נבנה על כעסי מהיום הראשון. אז רש"י שם במקום מביא את המדרש הזה של חז"ל, שכשהוא בנה את זה כבר היה הקדוש ברוך הוא בכעס על כל מה שעולה. ואמר ביצרק, מפני מה לא נתגלו טעמי תורה? למה ישנו הרבה מצוות כמו שטנס וקיליים שהתורה לא מגלה לנו את הטעם? שהרי שתי מקרות נתגלו טעמן, יש שתי דברים שהתורה כן גילתה לנו את הטעם, ונכשל בהם גדול העולם. כתיב לא ירבה לו נשים, ואז התורה מסבירה למה לא ירבה לו נשים.
לא
יטעו את לבבו. יפה. אמר שלמה, אם זה הטעם, אז אני הרבה ולא אסור. וכתיב, ויהי לעת זקנת שלמה נשב יטעו את לבבו. וכתיב, לא ירבה לו סוסים ולא ישיב טעם מצרימה. אמר שלמה, אני הרבה ולא אשיב. וכתיב, ותצא מרכבה ממצרים ב-600... ב-600, לא סוף סוף פסוק, שיצאו למצרים. מה? כן. אז בסדר, זה מה שראינו פה. בסדר. אמרנו במשנה, וכותב ספר תורה לשמו. תנאם. ובלבד שלא יתנאה בשל אבותיו. הוא לא יכול לומר, טוב, זה ספר תורה שקיבלתי עם אבא שלי, זה יהיה אחד מהספרי תורה שלי. אתם איתי, חבר'ה? אמר רבה או רבה, אף על פי שניחו לאבותיו, לאדם ספר תורה מצווה לכתוב משלו, שנאמר, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. איפה זה כתוב? בסוף פרשת וילך. לפני יאזינו, התורה אומרת, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל סימה בפיהם, למען תהיה לי השירה הזאת לבני ישראל, לעד בבני ישראל, כי אביינו אל ארץ אשר נשבעת לאבותם, ארץ אבת חלב ודבש, ואז כשהם יכתבו וישמו, אז השירה הזאת תהיה לעד נגדם. מהי השירה? האזינו השמיים ועד הבערה. הצור תמים פעולו, ככל דרכיו משפט, דור יקש ופטלטול, הלא הוא אביך קניך, הוא אסך ויכון נקע, זכור ימות עולם, זה התרה בעם ישראל. באה הגמרא, ולוקחת פסוק שעל פניו מדבר על שירת האזינו, כתבו לכם את השירה הזאת, למדה פני ישראל סימה בפיהם, והגמרא דורשת על כל התורה כולה, כל התורה נקראת שיר, אנחנו עם שנקרא ישורון, עם ששר, אחד מהמאפיינים של עם ישראל זה היכולת לשיר, אז הגמרא דורשת, וזה נפסק להלכה, שיש מצווה על כל יהודי לכתוב ספר תורה.
כל
אדם, לא רק מלך. למלך יש מצווה לכתוב ספר תורה שני, משנה תורה, נראה. יפה, יפה. אומרת הגמרא, אז שוב, אמר רבה, על פי שניחו לאבותיו לאדם ספר תורה, מצווה לכתוב משלו, שנאמר, ואתה כתבו לכם את השירה. אית ואביי, כתוב לגבי המלך וכותב לו ספר תורה לשמו, שלא יתנאה בשל אחרים או בשל אבותיו. כן, אז משמע מלך אין, למלך דווקא יש מצווה לכתוב ספר תורה, הדיוט לא. עונה הגמרא, לא צריכה לשתי תורות, אצל המלך יש מצווה מיוחדת לכתוב שתי ספרי תורה. וכדתניא, התורה אומרת על המלך וכתב לו את משנה. התורה הרי אומרת שעל המלך יש מצווה והיה חשיבתו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר. אנחנו דורשים כותב לשמו שתי תורות. למה כתוב משנה? מה זה משנה תורה? זה מדבר רק על ספר דברים? לא, משנה תורה הכוונה היא שתי תורות. אחת שיוצאת ונכנסת עמו, ואחת שמונחת לו בבית גנזיו. אותה שיוצאת ונכנס, שיוצאה ונכנסת עמו, עושה אותה כמין קמע, ותולה בזרועו, שנאמר שבתי השם לנידי תמיד קמים ניבה למות. אינו נכנס בה לבית המרחץ, לא לבית המרחץ, ולא לבית הכיסא, שנאמר והייתה עמו וקרבו, מקום הרוי לקרות פה. ויש לו אז אחת בבית כנזיו, ואחת שנכנסת ויוצאת עמו, שאיתו כל הזמן מעין קמע, יש לו ספר תורה וכתב קטנטן שמסתובב איתו. עכשיו, זה בעצם סוף הסוגיה הזו, ועכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה מאוד מאוד מעניינת, הסוגיה של שינוי הכתב. טוב, לפני שנתקדם, רפאל, אתה הכנת לנו קצת רמב״ם? אנחנו מקשיבים.
אז הלכות מלאכים פרק ג' של הרמב״ם, מלאכה ג', כותב הרמב״ם, לא הרבה לא סוסים אלא כדי מרכבתו, אפילו סוס אחד פנוי להיות רץ לו לפניו כדרך שעושים מלאכים אסור, ואם הוסיף לו כה. אז הרדב"ז מפרש על זה שהרמב״ם לא הזכיר את מה שכתוב בגמרא למען הרבות סוס, שאפילו סוס אחד אז הוא עובר כבר על לא הרבה לו סוסים, ואז מגיע לו שהוא ילקה כאילו על כל סוס וסוס, מה שעומדים בגמרא. ואומר שזה פשוט לרמב״ם שאם הוא לקח אחד ואת רובו, לקח עוד אחד ועוד פעם את רובו, אז הוא באמת לוקח על כל אחד ואחד, אבל אם הוא לקח כמה סוסים ביחד, אז הוא לוקח פעם אחת בשביל כולם.
אתם מבינים? זה פשט חדש בסוגיה שלמדנו אתמול.
חבוד, כן. והכסף משנה כותב שמה שכתוב סוס בטלן בגמרא זה בעצם סוס פנוי, מה שהרמב״ם קורא לו סוס פנוי, והוא גם מסכים שהוא לוקח כל סוס וסוס.
מה זאת אומרת? זאת אומרת, הוא לומד שזה פשט בשיטת הרמב״ם, שהרמב״ם לא חולק על רש"י.
כן, כן.
אתם הבנתם? מי שמסביר?
מה שכתוב ב...
דבר איתם.
מה שכתוב בגמרא סוס בטלן, הרמב״ם קורא לו סוס פנוי. ומה שהוא כתב בהלכה, שאפילו סוס אחד...
שם סוס לרעבה כאילו, שהוא שם אותו בעורות כדי להראות לכולם את...
כן, הוא רץ לפניו כשהוא... זה המילים של הרמב״ם, אפילו סוס אחד פנוי, להיות רץ לפניו כדרך שעושים מלאכים, אסור, ואם הוסיף לו כה. אז הסוס הפנוי הזה, זה בעצם סוס בטלן, מה שכתוב אצלנו בגמרא. אז זה על הסוסים, לא הרבה לסוסים, והלכה ד' לחחת אחרי זה, ולא הרבה לו כסף וזהב להניח בגנזיו ולהתגאות בו או להתנאות בו, אלא כדי שייתן לחילותיו ולעבדיו ולשמשיו. וכל כסף וזהב שירבה לאוצר בית השם להיות שם מוכן לצורכי הציבור ומלחמותיהם, הרי זה מצווה להרבותו, ואין אסור להרבות אלא לעצמו בבית גנזיו, שנאמר ולא ירבה לו. איך?
ואם ירבה לו כן.
ואם ירבה לו כן. הוא לא כותב שם, אבל... אז הכסף משנה כותב שכמו שראינו אצל דוד המלך גם, שהוא אסף 3,000 כיכרות זהב ו-7,000 כיכרות כסף, והכל לצורך ציבור, אם יש צורך ציבורי לכסף הזה, או שבאמת צריך את זה למלחמה. הלחם משנה כותב שבירושלמי כתוב שרבי יהושע בן לוי אומר שמותר לו לאגור לשנה אחת בלבד, ככה הוא כותב שם, וזה מה שמותר לו לאגור. והיה שם עוד משהו, כתבתי את זה. מה זה היה? משהו מה לא כתבתי. לא זוכר, ברוך לי.
טוב,
זהו פחות יותר בינתיים.
שוכח, וואו. אוקיי, זה סיכום של סוגיה שלנו. תודה רבה.